לכם. אתה מבין? זה כאילו משהו... אבל עכשיו הנה, אולי זה קשור למה שאנחנו מדברים. הרב דוקטור מיכאל אברהם, שלום לך.
שלום, שלום.
אתה מוציא טירולוגיית ספרים חדשה, שטוענת שהשמרנות הדתית חונקת את היהדות, ואתה מדבר בתור אורתודוקס, אני מבין.
נכון.
אתה חייב לעניין אותנו עכשיו ממש מאוד, כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו על טורים מאוד מאוד גבוהים. הנה, הזמן שלך, תסביר לנו מה הטענה.
יש, כיוון שהטרילוגיה זה משהו די רחב, אז אני יכול רק לתת כמה קווים לדמותה.
יפה.
יש איזושהי תחושה שמחויבות להלכה או למסורת ההלכתית דורשת מאיתנו איזשהו סוג של איבון. ותחושה שיש בה ממש. אבל אני מרגיש שהרבה פעמים זה מכניס אנשים למצוקות קשות, וחלקם נאלצים לנטוש את מחויבותם למערכת בעקבות המצוקות האלה, וזה היה הטריגר לעסוק בעניין, אבל זה רק טריגר. הצדקה האמיתית זה בגלל שאני עצמי חש את התחושות האלה.
כי מה, כי על מה אנחנו מדברים? דבר ראשון שאתה אומר לי, אני חושב נגיד על קהילת להט"בים דתיים, שהם נמצאים באיזשהו דיסוננס מוחלט בין ספר ויקרא לבין החיים שלהם, והם רוצים להשתתף בפרקטיקה הדתית ומרגישים הזדהות עם זה. ופה ההלכה האורתודוקסית היא מאוד מאוד חד משמעית. מה, איך פותרים את זה?
פה באמת, אני חושב שצריך להבחין פה בין זה, יש הרבה מאוד סוגים של בעיות. אני דווקא מדבר לא בהכרח על בעיות אקטואליות, כאלה שמנסות בשיח הציבורי שלנו. למרות שגם בהקשר הזה של ההומוסקסואלים, אני חושב שצריך לעשות איזושהי בדיקה יותר מקיפה, א', לגבי היחס אליהם, גם אם הדבר הוא אסור. זה עוד לא אומר בהכרח שהיחס אליהם צריך להיות כפי שהוא כיום, אם כי זה משתנה, אני חושב, בזמן האחרון. מעבר לזה, אני מציע גם איזושהי הצעה פרשנית שיכולה אפילו להיכנס למימד ההלכתי. אבל אני, זה בדיוק הנקודה, אני לא בא לפתור מצוקות. המצוקות היו הטריגר. מבחינתי, הבעיה האמיתית היא שאנחנו לא עושים את מה שנכון. גם אם לא היו מצוקות.
מה זאת אומרת?
התחושה היא שאנשים שבאים לשנות הם בעצם הרפורמים. מי שמשמר זה אנשים, מי שנאמן למסורת אמור לשמר.
אז קודם כל, זה לא, האם זאת לא בעיה שמתחילה רק עם המודרנה? האם זה לא בעיה שמתחילה רק מרגע שהיה צריך להגיב לתנועת ההשכלה?
היא מתעצמת מאז, אני לא חושב שהיא התחילה מאז, זה יהיה לא ישר
להגיד שזאת כך. כי לפני, אתה יודע, מהתלמוד אתה מתרשם מהגמרא, אתה מתרשם שיצליחו לעקוף כל דבר עם מספיק פלפול. אתה יודע שבין אבות הפוסט-מודרניזם יש הרבה אנשים שהם תוצר של עולם הישיבות.
נכון, אבל אני חושב שזאת הסתכלות שהיא בעיניי חיצונית למערכת.
אני באמת מחוצה.
מי שחי את המערכת בתוכה מבין שגם בתוך המערכת יש איזושהי התנהלות לא עושים מה שרוצים. זה לא נכון. לפעמים זה נראה כך, אתה יודע, כמו ביחס לבית המשפט, יש אצל הרבה אנשים תחושה שבית המשפט סתם עושה מה שהוא רוצה. גם אצלי לפעמים יש תחושה כזאת. אני מתוך ההבנה של איך רואים אותי כרב, כאדם דתי, אני מנסה להבין איך המשפטנים מרגישים שאנחנו מסתכלים עליהם מבחוץ. וההבנה הזאת בעצם אומרת לי שכנראה לפחות לתחושתם יש שם אמת ושקר.
אבל אני אגיד לך, מיכאל, תראה, מה שקורה בעצם בשנים האחרונות, ואני שייך נגיד לאגף הליברלי בכיפות הסרוגות, אני מגדיר את עצמי יותר מסורתי מדתי, צריך להגיד על עצמי את האמת, שהשינוי קורה בשטח. זאת אומרת, אין מלמעלה למטה, יש מלמטה למעלה. בגלל שאין הנהגה רבנית מספיק סמכותנית, וגם אף אחד לא ייקח את זה על עצמו, כי כולם די מבועלים, כאילו, לעשות שינויים, מה שקורה זה שהשטח עובד. נשים עולות לתורה בחלק מבתי כנסת אורתודוקסים. קוראים דברים שונים. זה מאוד מאוד מתבטא, נכון, בסיפור הפמיניסטי, כי אנשים פתאום צועדות קדימה, אבל גם בדברים אחרים, ואולי זה משם יבוא הפתרון. מתוך הארץ זה יעלה כלפי מעלה.
נכון, ואני חושב שאגב זה גם היה בעבר. שינויים הרבה פעמים קורים מלמטה, אבל זאת עלייה וקוצבה. זאת אומרת, יש פה שני צדדים שבעיניי שניהם טועים. הצד השמרני שמסרב להיענות לתחושות השטח, והשטח שאיבד את האמון בהנהגה השמרנית שלו, בהנהגה הרבנית שלו, ולכן בעצם עושה דברים גם כאלה שאין להם הצדקה. ובעיניי זאת החשיבות העיקרית של פיתוח תיאוריה סיסטמטית שינויים בהלכה, כיוון שתיאוריה סיסטמטית מאפשרת לי להבחין בין רפורמה לבין שינוי שהוא מבחינתי לפחות לגיטימי בתוך המערכת ההלכתית, ואז אני יכול להגיד לבן אדם תשובה ישרה ואמיתית, תשמע, השינוי הזה אפשרי, יש דרך
להתקר אותו, לפחות אנחנו נעקוב אחרי, אנחנו אני צריך להציץ בספרים ולעיין בהם ולקרוא בהם. זה היה כאילו, זה היה טעימה. הרב דוקטור מיכאל אברהם, תודה רבה שעלית לשידור.
שהישן יתחדש והחדש יתקדש.
אבל מה שקרה זה